לכולם, היום יום רביעי, י"ח בכסלו תשע"ח, אנחנו היום בשיעור בעולת ראייה, נושא של עיון תפילה. אני מבקש לחלק את המקורות ולהשאיר את העודף שם בסוף, לקראת מיון, אולי מישהו יבוא יוכל לקבל, לקחת את המקורות. אנחנו היום ממשיכים בענייננו בלימוד התפילה ומשמעותה, כפי שמורנו הרב אברהם יצחק הכהן קוק בספרו עולת ראייה, וזה אחד הדברים המרכזיים היום שאנחנו נלמד, הוא דבר המוכר לכולנו. ומה מוכר כל כך לכולנו? תכף תראו ותגידו וואו, כמה שזה נכון, זה ממש ממש מתאים לי לאתמול, לשלשום, אולי מתאים לי כל פעם שאני מתפלל.
מה זה?
לכן, על מנת שנדע מה מדובר, אנחנו קודם כל נקרא כמה דברים שנמצאים מולכם במקורות שלפניכם. אומר הרב קוק, הסתכלו בבקשה בעולת ראייה, תפילה ותורה, מחילה, תפילה ותורה, אז למעשה אומר הרב כך, ואני קורא תפילה ותורה עוד וב. בסדר, נא להסתכל במקורות שלפניכם, אני קורא פשוט שורות קצרות, ואתכן זה מופיע בשורה 79, אתם רואים?
כן.
אומר הרב, התפילה היא תולדת ההרגשה הנפשית שבעומק טבע הנפש, והשכל ראוי לשמש לה רק כהקדמה ויסוד, שכל מה שיהיה שכלו יותר זך ומעשיו יותר מכוונים על פי זה לתכלית השלמות, כן יתרומם יותר טבע נפשו ויגדל כוחה את אשר תשפוך שיחה לפני קונה. הדברים הם לא פשוטים, מילים קצת קשות, אבל בואו מנקדים הקדמה על מנת להבין באמת את מה אומר לנו הרב במילים הללו. אנחנו נתחיל, מה אתם אומרים?
נתחיל.
יש גמרא במסכת ברכות, תזכרו, קל לזכור, רמד, בדף למד ב', אותיות לב, וללב יש שני צדדים, נכון?
כן.
אז זהו, זה בעמוד ב'. כלומר, אומרת הגמרא כך, אמר רבי חנינה, כל המעריך בתפילתו, אין תפילתו חוזרת ריקה. אומר רב חנין בשם רבי חנינה, אדם שמעריך בתפילה, ואתם יצא לכם לפגוש אנשים שמעריכים בתפילה? יש! התפילתם לא חוזרת ריקם, כלומר, וואלה, אם הוא יתפלל באריכות, איך אומרים? התפילה עובדת. מאיפה אנחנו לומדים את זה? ממשה רבנו, אומרת הגמרא, מנהלן ממשה רבנו, שנאמר, ויתפלל אל השם, וכתוב אחר כך, וישמע השם אליי גם בפעם ההיא. אז אם כן, מכאן למדו שמשה העריך בתפילה, ולכן הקדוש ברוך הוא שומע לו גם באותו פעם שהוא העריך.
שואלת כתוב שהעריך, כתוב שהתפלל לבד.
לא, כתוב והתפלל השם שמה, הכוונה היא באריכות. אז אם כן, הרבה תפילות. מצד שני, יש לנו תפילה ידועה של משה רבנו, 516 תפילות, וכמניין המילה ואת חנן. נכון? והתחנן על השם בית הילמו. ומה הקדוש ברוך הוא אומר לו? אל תוסף, דבר אליי בדבר הזה, עצור. זהו. טוב? אז אם כן, לכאורה, אנחנו יכולים להבין מכאן, שאדם שמעריך בתפילה, אז הוא מובטח לו שמה? שהשם נשמע לו. אומרת הגמרא, אין אימה, באמת? ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן. בדיוק אמירה הפוכה. מה נראה הפוכה? כל המעריך בתפילתו ומעיין בה, סוף בא לידי כאב לב, שנאמר, תוחלת ממושכה, מחלת לב, כך אומר שלמה המלך. מצד שני אנחנו מוצאים מימרה אחרת, שאומרת שמה פירוש כל אדם שמעריך בתפילה ומעיין בה, מתאכזב. למה הוא מתאכזב? כי הוא העריך בתפילה, הוא עיין בה בתפילה, תוך כדי התפילה, ותפילתו לא באה לידי ביטוי, הוא לא מרגיש שהוא מקבל תשובה. יצא לכם להתפלל תפילות שהרגשתם שהקדוש ברוך הוא לא עונה?
כן.
יצא לנו, לכולנו, לבקש בקשות כאלה ואחרות על החולה ועל רפואה ועל הצלחה ועל פרנסה וכו' וכו' וכו', וזה לא עבד? יצא או לא יצא?
יצא
ועוד איך יצא. זה מה שאומר, יותר מדי, זה מה שאומר שלמה המלך, תוחלת ממושכה, שאתה מייחל לדבר באופן ארוך ועוד 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 ועוד, מחלת לב גורם לך למה? לשברון לב, להחזרה. וואו, מה עושים? מפסיקים להתפלל?
לא.
אומרת הגמרא, מה הייתה כנתי? מה, איך אפשר בכל זאת לתקן את האכזבה, לתקן את שברון הלב, שתפילתך מה? לא נשמעה. מה הדרך? אומרת הגמרא, יעסוק בתורה. למה דווקא יעסוק בתורה? שנאמר, ועץ חיים תאווה בה. כלומר, התורה תיתן לך כוחות של חיים. אומרת הגמרא, רגע, לא הבנתי. יש לנו שתי אמירות. אחת, כל המעריך בתפילתו, אם תפילתו חודרת ריקה. אמירה אחרת, כל המעריך בתפילתו, מעיין בסוף בא לידי כאב לב. אז אם כן, איך זה מסתדר? אומרת הגמרא, הרעיון הוא אולי נקודת המוצא של האדם שמתפלל, שמבקש מהקדוש ברוך הוא דבר כזה או אחר. אומרת הגמרא, ההבדל הוא כזה, הדמעריך ומעיין, ואז יש לו שברון לב, אכזבה, והדמעריך ולא מעיין. כלומר, מהי נקודת השוני? רבותיי, הבנתי. מה ההבדל בין שניהם? העיון. מה זה עיון תפילה? זה לא מה שהגמרא אומרת. יש הבדל בנושא שנקרא עיון תפילה, ובזה שני הצדדים נמצאים אם התפילה נשמעת או כשאינה נשמעת. טוב, אז אם כן, בואו ועכשיו רצית לומר משהו. ידידנו, כן, מה רצית לומר?
האנשים האלה שמעריכים התפילה, הם מעריכים כל כך עד שכבר נגמר התפילה והם עדיין מתפללים.
זה נושא אחר. השאלה אולי איך זה הגמרא מתכוונת, בוא נראה. בסדר? מה אתה אומר?
יש
תפילה
של... זה
לא רק תפילה. אתה מדבר מצד הלכתי שלא לומדים בזמן התפילה את התפילה.
לא לומדים את התפילה
בזמן התפילה. אוקיי, בואו ונתבונן. אתה אומר לי כן, יא, אבל מה פירוש עיון תפילה? מושג עיון תפילה בדברי הרב קוק, על פי הגמרא?
מסתכל על זה ככה.
לא, בואו נראה מה זה. כי אנחנו נופלים בזה, ואני אומר את זה בצער, אנחנו נופלים בזה. ויש תחושה לא נעימה כשאתה מתפלל על משהו ומתפלל, מתפלל, 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 ובסוף אתה לא מקבל שום דבר. וזה באמת מה שאומרת הגמרא בממרה השנייה, כל המעריך בתפילתו הוא מעיין בה, סופו בא, למה?
לביטוי.
אומרת הגמרא מפורש, כמו שראינו, גורמת לשברון לידי כאב לב. אז רגע, ומצד שני יש אמירה, שכל מי שמעריך בתפילה, אז התפילה נשמעת. שורש ההבדל הוא בעיון, ומה הכוונה? תראו, התוספות, בגמרא, במסכת ברכות, באיזה דף? אמרנו, נתן לכם רמז, לא, באיזה דף?
למד
ב'. לב, יופי, למד ב'. באיזה צד של הדף?
עמוד
ב'. אומרת הגמרא, התוספות שם במקום אומרים, העיון בתפילה שהגמרא מתכוונת אליה באמירה הזו, היא מתייחסת אל מה שכולנו מצויים כשאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא דבר. ומה זה? אנחנו מצפים שהתפילה שלנו תתגשם. זה אומר שאם אני ביקשתי דבר מסוים, יש לי רצון, יש לי ציפייה, יש לי תקווה, יש לי מחשבה שאם אני הוד מעלת קדושתי ביקש והתפלל, יוצא מזה שמה? נקבל מיד אישור וי, קיבלת. כלומר, התוספות מסבירים שמה אם מדובר כל המעריך בתפילתו ומעיין, הכוונה היא שהאדם כאילו חושב שבגלל שהוא ביקש, אז איך אומרים? ביקשת, כן מתוק, מיד תקבל. ולכן, מה יש לנו בעיה פה? יש לנו בעיה. אתה לא מקבל, ואתה מתפלל למה? הרי התפללתי על זה כל כך הרבה, ופשוט לי שאם אני התפללתי, אז מה קורה? אני צריך לקבל. ואז אתה באמת גומר את התפילות האלה אחר איקס זמן, ואתה מיואש. אתה מפסיק להתפלל, אתה אומר מה, הוא לא שומע, הוא לא עושה, הוא לא פועל. התפילה שלי לא עובדת.
היא עובדת בדברים אחרים.
רק רגע, אבל כך מסביר התוספות את האמירה הזו שאומרת שמי שמתפלל הוא מעריך ומעיין בתפילה, הרי הוא זוכה לכאב לב, במילים אחרות לתסכול, לאכזבה. כלומר, מה הכוונה אתה מתפלל כשהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? שהקדוש ברוך הוא ייתן לו מה שהוא רוצה. אוקיי? ובאמת אנחנו רואים ש... אם נודה על האמת, זה קורה, רוב הפעמים מה קורה? התשובה היא מה?
לא.
אין תגובה. ואלה אומרים לך לא, אתה יודע, לא. אין תגובה.
נכון.
זה יותר מתסכל. אם אומרים לך לא, אתה יודע שזה לא. אבל לא אומרים לך כלום.
הרב, יכול להיות שיש תגובה,
אנחנו לא יודעים
לקרוא אותה
נכון. רק שנייה, גם לזה נגיע, יפה, משפט מעניין ונכון. אבל אומר התוספות, אני מנסה להבין, מבחינה נפשית, לתובנה של השכל, כן, של הדברים שאני אומר בתפילה. כלומר, הציפייה של האדם המתפלל, שתפילתו תזכה למענה מהקדוש ברוך הוא באופן ישיר ופשוט, היא ציפייה ראויה או לא? היא לא ראויה. מאיפה באת על העניין הזה? מאיפה יצאת מנקודת מוצא שאם אתה האדמו"ר שליט"א התפללת, אז הקדוש ברוך הוא צריך לעשות מה שאתה אומר. סיפרתי לכם את הסיפור הזה פעם. סיפרתי לכם פעם את הסיפור הזה על שני בני אדמו"רים שאביהם הלך לעולמם, כל אחד אביו הלך לעולמו, היה ידוע בתור צדיק גדול וכולי וכולי, ישבו השניים ואחרי התקופה ישבו ודיברו, כל אחד סיפר בשבח אבותיו. אמר האחד לשני, תשמע, אבא שלי היה כזה צדיק, באמת צדיק גדול מאוד, התקיים בו מאמר חז"ל, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מה?
מקיים.
אמר לו הבן השני, תשמע, באמת מעלה גדולה מאוד, אבל אבא שלי כנראה היה צדיק יותר גדול. אמר לו, איך, מה פירוש? אמר לו, אבא שלי, כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, הוא קיים.
תשמע
כמו ילדים קטנים. לא, יש פה אמירה, זה אמירה. לא דיברו לקטנים, אבל היה פה איזה רעיון. הקדוש ברוך הוא לא אמור להיות מופעל על ידי תפילתנו, בקשותינו. הקדוש ברוך הוא מעבר לדבר. זה לא שייך שהוא יהיה העונה באופן ישיר לכל אחד ואחד לפי רצונו, ולמה תכף נבין, אלא אנחנו מצווים לקיים מה שהוא גזר, ולא הפוך. לכן אומרים התוספות, אדם שחושב שבגלל שהוא ביקש, שבגלל שהוא פנה, ובגלל שהוא עכשיו עמד והתפלל באריכות ודקדק בבקשה, ואמר את הדברים מתוך הלב ומתוך דמעות וכולי, זה קיבל מיד ציון עובר, והתשובה תתקבל מיד. כלומר, שורש הבעייתיות היא הציפייה לכך שתפילתך אוטומטית מתקבלת. למה אדם יכול לחשוב לעצמו שהתפילה שהוא ביקש היא תתקבל מיד? איפה זה בא?
כי זה בא מהלב.
בא מהלב. עוד?
אתה עושה משהו בשביל השם.
יפה, אתה אומר, אני פועל פעולה, יש לי זכויות, כן? אז אני עם הזכויות האלה, אני בטוח שבזכותי אני יכול לבקש. האומנם, האם באמת אפשר לשחד את הקדוש ברוך הוא באיזו מצווה שאני עושה, או בדבר טוב שאני עושה? הרי אני מצווה על זה גם בלי שתעשה. זה לא דבר שעכשיו אני אמצאתי איזה עניין. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, בואי נה, מעניין, אני לא ציוויתי אותו והוא עכשיו עושה. אבל אתה מצווה על זה. זה כמו אדם שהולך לחנות להבדיל, ועכשיו מזמין לעצמו פיצה, או מנה פלאפל, או לא יודע מה, והוא מוציא כסף מהארנק ומשלם, אומר, עשיתי לו טובה, ששילמתי לו, סליחה. אתה לא יכול לקבל את המוצר אם אתה לא משלם. כלומר, התשלום זה לא תורה. התשלום זה לא זכות. התשלום זו חובתך. ואנחנו מתפללים על דברים מתוך תפיסה שאומרת שאם אני ביקשתי והתפללתי בעריכות ומכל הלב, אז זהו, עכשיו מגיע לי. אומר התוספות, זו הבעיה. זו האמירה השנייה, כל המעריך בתפילתו ומעיין בה, בא לידי כאב לב. כי אתה אומר, זה מתסכל, אני מדבר ומתפלל את זה כל כך הרבה שנים, או כל כך הרבה פעמים מעומק הלב עד שהתייבש לי מקור הדמעות, ובכל זאת לא קורה כלום. התפללתי על החולה והוא הלך לעולמו. אז למה? מה שווה כל התפילה שלי? למה זה בא? בגלל שאני חושב שאם אני התפללתי עליו, יש לי זכויות, שבגלל זה אחרי דבר הוא יגיד מיד, כן, נכון, לא להתפלל, תרפו אותו. סליחה. ואיפה התפיסה הזו באה? אומר התוספות, אז זה אומר, אומרת הגמרא, בשם רבי חייא בר אבא, שמביא את הדברים בשמו של רבי יוחנן, זה מביא לידי כאב לב, זה מביא לידי תסכול, זה מביא לידי ייאוש, כי אתה רואה ששום דבר לא עזר.
אז התפילות לא עזרות?
מיד. זאת אומרת, סוג הקשר שבין בקשת המתפלל לבין המענה מאת הקדוש ברוך הוא, זה לא דבר חדש רבותיי, זה קיים מאז שהעולם קיים ובני אדם היו בו. תנו לי דוגמה, כן, שהיא מוסתרת, היא לא מופיעה בפסוקים אבל היא מובנת מהאירוע. יש שני אחים שהקריבו קורבן לשם, זוכרים? כן. מי זה היה? קין והבל. והתורה אומרת,
אחד היה רקוב.
עזור רגע, רק פסוקים, זה לא כתוב, זה מדרשים, זה בסדר, אבל בואו נתעסק בפסוקים. אומרת התורה ומספרת לנו שאל קין השם לא פונה, לא מתייחס, ולהבל הוא כן מתייחס. ואז אחרי שקין כועס על כך שתפילתו, אז היה הקורבן שהוא הביא, לא מקבל מענה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הלא תטיב שאת. מה אתה כועס? על מה אתה כועס? וכי עלה בדעתך שאם אתה תביא לי קורבן אני כבר אצא במחול? וכי אם העלית לי קורבן אז כל בקשותיך יתמלאו? שאלה. אז אם כן, מדוע הקדוש ברוך הוא פונה לקורבנו של הבל? סליחה, גם הוא הקריב קורבן. זאת אומרת שיש פה נקודת מוצא שונה בין קין להבל. מה זה הביא בסוף אתם יודעים, זוכרים? מה זה גרם לרצח הראשון בעולם האנושי? זאת אומרת שלמעשה ניתן לומר שההבדל היסודי בין שני הקורבנות או בין שני האישים, קין והבל, נבע מתוך מה שהגמרא פה אומרת ולמעשה פורסת לפנינו. הבל מקריב קורבן לשם, ולמה? כי בזה הוא הרגיש שנפשו יוצרת קירוב אל הקדוש ברוך הוא ותו לא. כלומר, השם יעשה הטוב בעיניו. קין מקריב בעל מנת לזכות במשהו, כלומר לקבל מענה לקורבנו. אז זה היה תפילה, כי תפילות כנגד קורבנות ניתנו. אם כן, אתה מבין את ההבדל המהותי? השאלה פה אנחנו עומדים, שאנחנו מבקשים, האם אנחנו מתפיסת עולמו של קין או מתפיסת עולמו של הבל? וצריך לשים לב היטב היטב איפה האדם עומד כשהוא מתפלל. האם הוא מערב את השכל שלו, כלומר את התובנות, את הרצונות השכליות שלו, בזמן שהוא מבקש דבר מאיזה שם, או לא? זה ההבדל בסוגי העיון שהגמרא מביאה. אז מצד אחד כל המעריך בתפילתו, תפילתו נענית, מצד שני כל המעריך בתפילתו בא לידי כאב לב. השאלה היא מה אני מתחיל, או מאיפה אני פונה ממקום השכל והנפש שלי כשאני עומד ומתפלל. מצד שני, באמירה הזו, יש פה, מי שאל את זה, כן, אתה שאלת. אז אם ככה, יש פה אמירה, כל המעריך בתפילתו הוא מעיין בה, כן, סופו בא לידי כאב לב, משמעות שאומרת, רגע, הנה ככה, הקדוש ברוך הוא לא מקבל את התפילות. הוא לא, הוא שומע תפילה, אנחנו אומרים, ברוך אתה השם שומע תפילה, אבל הוא לא מחויב להם. כלומר, התפילה היא הצורך של מי?
שלנו.
כבר מתפלל, לא של הקדוש ברוך הוא. המצוות כולם, הקדוש ברוך הוא לא צריך אותם. אנחנו צריכים אותם. זה מה שאנחנו אומרים בתמיד, בשמחה, בסוף שיעור. והם שמים להם שיש שיעור, ואז מגיע סוף השיעור, ואז כולם קופצים, רבי חנניה בן עקשיא אומר, נכון? ככה זה נאמר בהתלהבות. רצה הקדוש ברוך הוא מה? לזכות את ישראל לפיכך, הרבה להם. תורה מצוות. כלומר, כל הנושא של תפילה ומצוות זה עניין שלנו, זה בשבילנו. הקדוש ברוך הוא לא משנה או משתנה בגלל תפילה. אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, ואין בו שינוי ולא יהיה בו שינוי. אז מאיפה באה התפיסה המוטעת שכאילו אני יכול לשנות אותו, לשנות את ההנהגות שלו כי אני התפללתי? זו האמירה הזאת. עד לפי זה כאילו לא שומע את התפילות, ככה משמע. כלומר, הפרשנות הזו, למימרה השנייה, שבאים לידי כאב לב, זה אומר שהקדוש ברוך הוא באמת אין מענה. הקדוש ברוך הוא לא נותן מענה למתפללים. אבל באמת אם נתבונן ונראה, שלא רק ביהדות, אלא בכל הדתות בעולם. ואני אומר עכשיו אולי במאמר מוסגר, אפילו הדתות שמאמינות בפסלים, אבנים, עצים ושאר הבלים ושטויות, הם מאמינים שאם הוא מתפלל, זה כן פועל בצורה כלשהי מתי שהוא, אחרת לא היו מתפללים. והעולם כולו, כולו, על כל הדתות המופיעות באנושות, כולם מה? מתפללים. היינו, מזה מובן שבני האדם משוכנעים שהתפילה מה? מועילה. איך? מה? מתי? כמה אחוזים? זאת שאלה. אבל כולם יוצאים מנקודת חוצה שהתפילה פועלת. אז אם כן, זה מתייחס לחלק הראשון, לממרה הראשונה. כל המעריך בתפילתו, אין תפילתו חוזרת ריקם. כלומר, היא פועלת.
שאלה מתי?
אוקיי. עכשיו, השולחן ערוך, השולחן ערוך מראה לבית יוסף, כשהוא מתעסק בנושא הזה, בפסיקה, הוא כותב כך: למה התפילה לא פועלת באופן הרצוי לנו? לא פועל כמו שאנחנו רוצים. או לפעמים עוברים שנים רבות מאוד, עשרות שנים לפעמים, עד שפתאום אתה רואה, וואו, התפללתי על זה, שכחת אפילו מתי. אומר השולחן ערוך, זה נובע משום קטנותו של האדם נקרא לזה העשייה שלו, הפועלות שלו בתורה ובמצוות. כלומר, היות והאדם מצד האמת צריך להכיר בעובדות שלמרות בקשותיך ולמרות לימוד התורה שלך וקיום המצוות שלך, איך אומרים? אתה עדיין לא ראוי שתפילתך תעשה רושם. אתה לא ראוי. ולכן, אל תצפה למענה. זה אומר שנכון, התפללת, אבל תתבונן רגע מי אתה. תתבונן מה מעשיך. תתבונן איך אתה ביחד של הקדוש ברוך הוא עד אותו רגע שהתפללת על דבר שאתה רוצה בו. האם אתה עומד בקריטריונים או לא? היום לכל דבר יש מה? קריטריונים, הגדרות, יש תנאי סף, אתה בא להתקבל איזה עבודה, אומרים לך, רגע, יש מינימום, לפני זה אתה בכלל לא נכנס למכרז. אתה לא נכנס למכרז. אין לך אפילו פתח. אתה מחוץ לרשימה. צריכים רגע לדבר ולהתבונן, כשאנחנו מבקשים דבר, האם אנחנו באמת עומדים בתנאי הסף כדי בכלל שהבקשה תיכנס פנימה? אומר השולחן ערוך, נו באמת, תבדוק טוב טוב, תבין למה אין מענה. הבקשה שלך נמצאת לפני השער, והשער נעול, כי אתה לא עומד בתנאי הסף כדי שהבקשה תיכנס פנימה, עוד שלא לדבר עד שהיא תגיע לשולחן הממונה כדי שייתן לך את מה שאתה רוצה, אבל זה אפילו לא נכנס. אם כן, כשאדם מבין ויוצא מתוך הבנה שהוא לא ראוי שבקשתו תתקבל, אין לו ציפייה. למה הוא מבקש? כי הוא מקווה לחסד. הוא מקווה שהקדוש ברוך הוא אולי יקבל את זה, אבל למרות שהוא לא מחויב לך בכלל. כן.
הוא חושב כאילו כמו בלוטו, שיש אחד למיליון, כי 700,000 אנשים שמבקשים בקשות, רק מישראל.
אני לא יודע אם זה מתאים.
הוא חושב ככה, אולי אפשר...
סליחה. אני לא יודע אם זה מתאים. עכשיו. אני לא יודע אם זה מתאים הדוגמה, כי לא טוב זה משהו אחר, אבל אתה יודע מה? ברעיון אני מסכים איתך. לכן יש לנו איזה מנהג, שכשאנחנו נמצאים בצרה ואנחנו מבקשים משהו מיוחד, אנחנו הולכים לקברי צדיקים. אנחנו פונים לצדיקים לקבל ברכה, כי אנחנו רוצים מתוך אמונה שהמצב שלהם...
לא, כי זה יותר מהר, כאילו, שהוא יעביר
את זה מיד. לא, רק שנייה, זה לא אומר שזה יותר מהר, אבל כאילו הוא יותר ראוי ממני. אז אולי אצלו זה יצליח. אבל באמת, 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 צריך להאמין, האדם, גם הצדיק, כן? צריך להסתכל בעיני עצמו פנימה ולבדוק האם באמת יש מקום שהבקשה שלו תיכנס פנימה. מה המצב שלו? ואל תשכחו, אנחנו תולים את עצמנו בצדיקים, ברוך השם, וכך ראוי לעשות.
לא,
אבל...
קיצור דרך כאילו הצדיק.
אין קיצורי דרך, אבל... צריך הצדיק בעצמו לזכור שהקדוש ברוך הוא מדגדק עם צדיקים כמה?
כחוט
השערה. מה שאצלך זה שום דבר, והקדוש ברוך הוא לא התייחס על זה, אלא צדיק הוא התייחס על זה כאיסור. כי הוא צדיק. כמו שאנחנו דורשים...
אבל גם הצדיק פעם היה כמו...
בסדר, אבל עכשיו הוא צדיק. בודקים את האדם לפי מה שהוא באותו רגע. אם כן, דוגמה, אנחנו דורשים באופן חד משמעי ממנהיגי ציבור להיות יותר ישרים, יותר אמיתיים, יותר נקיים, כי אתה מנהיג. ומה שאני דורש ממנהיג, אני לא דורש מהאדם ברחוב, לא ברמה הבסיסית, ברמה הבסיסית כולם אותו דבר, אלא שיהיה יותר נקי, יותר מהודר, יותר יפה. ככה הקדוש ברוך הוא עם הצדיקים. אם כן, יוצא לנו מזה שאדם יכול לצפות לא שבקשתו תתקבל כי הוד מעלת קדושתו ביקש, הוא יכול כן לצפות שאולי לפנים משורת הדין יהיה חסד והכבל הוא יקבל. אבל אם אתה מאמין בתפילה, יש לך כוונה רבה בתפילה, ובגלל זה אתה חושב שהכבל הוא יענה, זה מביא לשברון לב. משום שמי שרואה שהוא מתפלל על חולה, שהתפילה שלו זה כדור אספירין, אז סליחה, לא התפללת. אם אדם חושב שהוא מתפלל על פרנסה והתפילה זה לשכת עבודה, אז הוא טועה. אין ביכולת האדם, צדיק כרשע, לכפות את הרצון שלו על הרצון האלוקי. כלומר, לא להיבלבל. זה המשמעות של דברי הגמרא. אז אם כן, מה זה ההבדל הרצוי בין עיון שמבדיל בתפילה מתקבלת לתפילה שאינה מתקבלת? מה ההבדל אם ככה? תראו, יש אמירה של רבי יצחק בגמרא, וסליחה שעומת אני אגיד דוגמה מחילה מכבודכם, לכמה דברים שאם האדם מתפלל עליהם הוא מכניס את עצמו לבעיה. כן? מכניס את עצמו לבעיה. עכשיו, היום יש גם תופעה. חבר'ה, להוריד את זה בבקשה. את ה... אני מכיר את זה ואתם מכירים את זה גם כן. היום אנחנו מוצאים הרבה פעמים ששולחים לך בקבוצות וואטסאפ, נא להתפלל על חולה זה וזה, ואתה כתר שולחים הודעות עם פרקי תהילים וכו' וכו', דבר נפלא, דבר טוב, דבר חשוב, צריך לבדוק שהחולה הזה באמת חולה ולא כבר עברי, או שהלך לעולמו, כמו שאנחנו נכנים שזה בדקנו בעינינו וראינו שסתם מפיצים דברים בלי לבדוק אותם. אבל והיה וקיבלנו כזה שם, זו מצווה, הכל המתפלל על חברו. אבל שימו לב, רבי יצחק אומר, יש דברים שאם אתה פונה לקדוש ברוך הוא ואתה מעמיד אותך למעשה במבחן, כלומר אדם ביום יום, הקב"ה הוא לא מוכן, אדם נותן הקב"ה הוא לאדם בחירה חופשית ביום יום, אבל יש מקרים מסוימים שכאילו האדם אומר לו, אתה לא רוצה, למה? תבדוק אותי, תבדוק אותי. דוגמה, אדם עומד במקום סכנה, הוא עומד ליד בית שעומד ליפול, מת ליפול, עומד שם ומתפלל, הוא מתפלל במקום סכנה. עכשיו, כדי שלא ייפול עליו הקיר, כן? מה צריך הקדוש ברוך הוא לעשות? להתמקד בו. בוא נראה, התמקדתי בך, מה המצב שם למטה? כלומר, אתה מכניס עצמך לסכנה, מתמקדים בך. מי שמתפלל ליד קיר נטוי, מקום סכנה, מתמקדים בו לראות איך הוא. מה אתם אומרים, התוצאה הסופית? נראה לי שהחישוב הוא בעייתי.
זה מה שאתה ראוי בכלל.
לא, אבל אתה כאילו מעמיד את עצמך למבחן. כי אתה מבקש עכשיו שיעשו משהו שישמרו עליך. אותו דבר אומר רבי יצחק, וזה קורה בין אנשים. ולצערי הרב, אנשים לא שמים לב, והם מסכנים את עצמם על ידי אמירה במילים. ואנחנו שוב ושוב נתקלים ברעיון שהפה שלנו צריך זהירות. אנחנו מתקילים את עצמנו, מכשילים את עצמנו, מסכנים את עצמנו על ידי אמירות. ראובן ושמעון, שמות לדוגמה, הסתכסכו ביניהם והם לא מצליחים להגיע לידי פשרה, לידי סיכום, אז אחד אומר לשני, אתה יודע מה? יאללה, שהקדוש ברוך הוא יפתור את העניין בינינו. יצא לכם לשמוע דברים דומים?
כן.
שהקדוש ברוך הוא יתערב, הוא יטפל בזה. אני מוסר את הדין שלי לשמיים, הקדוש ברוך הוא יטפל בך. מכירים את הסגנון?
כן.
יצא לכם לפגוש או לא? לא הבנתי. יש פה עוד אנשים חוץ ממך?
יצא.
יצא. הוא אומר רבי יצחק, תקשיב מה שאתה עושה עכשיו. אתה כאילו אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? יש לי, אני ריב, אני ראובן, יש לי ריב עם שמעון, אז אתה תשפוט בינינו. אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, בוא נראה רגע, מי אתה בדיוק? מה המצב שלך? אתה רוצה שאני אכנס ביניכם? אוקיי, אז אני נכנס, אבל אני בודק, מה מדובר? אם אחד הוא עבריין והשני לא טוב, אבל... סליחה, על אותו דבר שאתה רב איתו עכשיו, אתה בעצמך נגוע. מה בדיוק העניין פה? המוסר דינו לשמיים מסכן את עצמו, כי הוא כביכול מכניס את עצמו לתוך מבחנת המעבדה, מכניס את עצמו לתוך משטח המיקרוסקופ ומעיינים בו ובודקים אותו. אומר רבי יצחק, אל תעשה דברים כאלה. כשאדם מבקש בקשה מהקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה? שהוא יתמקד בבקשה. אז אם אתה מתמקד טוב בזה, בוא נתמקד ונראה מה המצב. ואז, איך אומרים, המצב נראה. זאת אומרת, המעריך בתפילה, העומד הוא ליד קיר נטוי, והמוסר דינו לשמיים, אומר רבי יצחק, מסכן את עצמו. למה הוא חושב שמותר לו לסכן את עצמו? כי מה? הוא משוכנע יפה שיש לו מספיק זכויות. אז הוא נותן צדקה, אבל זהו, בזכות הצדקה, עכשיו אני, יש לי זכות.
עכשיו כאילו חייבים לך.
אז כאילו עכשיו זה בסלב, אני מרשה לעצמי להסתמך על כך, על המעשה שעשיתי, ולסכן את עצמי. אומר רבי יצחק, זה לא עובד, זה בדיוק הפוך, זה לרעתך. אז אם כן, רבותיי, איך אנחנו מתפללים? מה נעשה עם זה? איך נבקש? מותר לבקש? ועוד איך מותר? עצם זה שאני פונה לקדוש ברוך הוא בבקשה, זה אומר שאני מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא היחידי שיכול באמת לסייע.
לא חודם,
יחידי. ולכן טוב שאני פונה אליו, הוא מבקש ממנו. זה סוג של אמירה, אני מאמין באמונה שלמה בבורא יתברך. אז איך אנחנו מסתדרים ממה שלמדנו עד עכשיו?
זה קודם כל הולך לרופאים, אחרי זה...
לכן, העיון שאנחנו מדברים עליו, שהוא לא תקין, זה עיון שבא מתוך מחשבת האדם שמגיע לו שהתפילה שלו תשמע. מי אומר כך? שמעתם על המאירי? המאירי היה אחד מהראשונים, יש לו פירוש על כל השס, ועוד גם פירוש יפה על מסכת אבות. בסדרה שנקראת בהדפסה בית הבחירה של המאירי, ואני רוצה לקרוא לכם מה שהוא כותב. אומר המאירי, שלא יהיה מעיין בה, רוצה לומר, כלומר, כשאדם מתפלל ובעריכות מבקש, אומר המאירי, שלא יהיה משתבח בעצמו על שהפליג בכוונה, כלומר, וואו, איזה זכות יש לי, אני אומר מילה, מילה, אני מתכוון מכל הלב לכל מילה שאני אומר, ויחשוב בעצמו שהוא ראוי להיות נענה עליה. אומר המאירי, לא להיבבל. גם אם הערכת במילים והתכוונת ועשית הכל מעומק הלב בדמעות, אל תחשוב שבזכות זה מגיע לך משהו. אם אתה חושב שבזכות זה מגיע לך, איך אומרים? אתה לא עוברת תנאי הסף. אתה לא מתחיל. כן. אם כן, זה הצד אחד. יש עוד דוגמה. ישנה עוד דוגמה. מה המשמעות של התפילה? משמעות של התפילה שאדם צריך להתבטל לפני הקדוש ברוך הוא. מה פירוש להתבטל? אני אדם, ואני עומד מול האין סוף. אני עומד מול הקדוש ברוך הוא. מי בכלל, מאיפה יש לי את ה... נקרא לזה אומץ לבוא ולעמוד לפניו בכלל? כאילו, מי אני בכלל שמגיע לי את האפשרות או את היכולת לעמוד מול מלך מלכי המלכים ולדבר איתו?
מי אני?
רגע,
מי אני
לאדם? כאילו, באמת מצד האמת, מי זה האדם? מי זה האדם? האדם נברא בעולם האחרון כדי להגיד לו שיש יותר גדולים ממנו שאומרים לפניו. רק שנייה. אבל תבין מאיפה אתה יוצא. כשאדם מבין שהוא יוצא מנקודת התבטלות, כלומר, אני לא בא מצד זכויות, מצד... לא יודע, מה שלא יהיה כי אני בן אדם, לא. אם אדם מתגאה, כלומר הוא לא מכיר שעומד מול הקדוש ברוך הוא באמת את מקומו, מה אומרים לו? סליחה חביבי, יש יצור קטן קטן שמאוד מרגיז אותך כשאתה רוצה ללכת לישון בלילות הקיציים ויתוש שמו, הוא היה לפניך. ויש כלל שכל מי שקדם הוא יותר גדול, לא כרונולוגית תסתכלו, אתה נולדת שנה קודם, אתה גדול יותר.
לא נכון, אבל...
סליחה, אתה גדול או לא? נולדת ביום רביעי, והיה מי שנולד לפניך ביום שלישי, הוא גדול ממך או לא? אז לא יודעת פילוסופיות. נכון או לא? גדול, הוא גדול ממך ביום?
לפני שבוע,
גם?
4,000 שנה.
כן או לא?
סליחה. אתה נולדת
עכשיו
שאתה נולדת ביום שני.
נגיד,
באותו בית החולים שנולדת, גם ביום ראשון היו לידות.
נו.
זה שנולד ביום ראשון גדול ממך ביום או לא? גם היום. גדול או לא?
גם היום.
יפה, זאת אומרת.
חלל, מדי
הקרים וחמשת
אלפים
שנה. רגע. אני מדבר על העיקרון הרעיוני. מי שהיה לפניך או לפניך?
לא.
יפה, אז הוא גדול ממך? גדול ממך. זה לא נעים להודות, אבל כן. זאת אומרת, אומרים לו, אם אתה תפסת ראש, עפת על עצמך, היה טוש, קדם לך, הוא חשוב ממך, הוא היה קודם. אם כן, האדם צריך להבין שכשהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, מה הוא? מול הקדוש ברוך הוא. כלומר, זה שאתה עומד ומתפלל זה בכלל, איך אומרים, עשו לך ג'סטה, שיש לך את האפשרות הזו, ג'סטה. שנתנו לך את היכולת ואת הרשות לעמוד ולהתפלל. זאת נקודת מוצא אחרת, כן.
מה הפירוש המילודי שפסטה?
אפשרות.
אפשרות?
אפשרות מיוחדת.
פרוטקציה, כן.
פרוטקציה זה גם מילה לא עזית, כמו הג'סטה. כלומר, נתנו לך אפשרות מיוחדת, למרות שלא מגיע לך בכלל.
אפשרות מיוחדת.
אז אם כן, כשאני עומד להתפלל מתוך נקודת מוצא, שבעצם זה שאני עומד לפני הקדוש ברוך הוא מתפלל, זה רק בגלל ש... איך אומרים? נתנו לי, ולא מגיע לי שום דבר, אז זה העיון תפילה המותר. אם זה בא מתוך המגיע לי, מתוך שאני מבין, כי כך או אחרת, את מגיע לי, ואני אדם חשוב, ויש לי זכויות וכו', לא תקבל שום תשובה. פשוט לא תענה. לא עברת את קו ההתחלה. אבל אם אתה בא ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא במקום שהשכל שלך והנפש שלך כמו הבל, העניין שלו היה רק להתקרב לשם ולתו לו, והשם יעשה הטוב בעיניו. אני אבקש, אבל אין לי שום ציפייה. אלא השם יעשה הטוב בעיניו, או זה מקום כמו שראינו ממשה רבנו, שרבנו העריך בתפילתו ונענה. זאת אומרת, זה שינוי בתפיסת העולם של התפילות שלנו, הבקשות שלנו.
משה רבנו גם לא נענה בכל מיני סוגים של תפילות.
רק פעם אחת הוא לא נענה.
שנכנס לה בפיסה לארץ.
רק זה.
נכון.
נכון, אבל כל השאר היו לו הרבה תפילות, הוא נענה. זאת אומרת שלמעשה...
אז למה פה לא נענה, פה מתפעל אחרי הרבה פעמים?
אני, סליחה שאתה ככה, אני עודן לך בצורה, אני דיברתי על זה, אבל כנראה אתה היית במקום אחר. יצאת או משהו, אתה מבין, אני לא רוצה לחזור, אלא באמת, הקב"ה אומר לו, אל תוסיף לדבר, עוד בדבר הזה. בדברים אחרים, אתה יכול להמשיך להתפלל, הכל יהיה בסדר. כי משה רבנו מתייחס אל מעמדו כמשה רבנו, מול הקדוש ברוך הוא, הוא מתבטל לגמרי. הוא לא מחזיק מעצמו בכלום.
אז זה מה רבי שקל שרבי שקל, הוא מוסיף
עוד
תפילה אחת,
אז היא תתפלל את זה לא שלך. עוד פעם, אני... דיברתי על זה, אני לא רוצה לחזור על השיעור עוד פעם. בסדר? מחילה. לכן, הרעיון המרכזי שמבדיל בין תפילה לתפילה, בין תפילה שנענית ובין תפילה שלא נכנסת בכלל, זה נקודת המוצא של המתפלל. ואני מתפלל, כי כולנו פה... מתפללים ונצטרך להתפלל. והנה, אנחנו לא מעניין, עוסקים, ואחר כך נתפלל. למה התפילות לא עושות דבר? אם כן, עיון תפילה כזה, שבא מתוך תובנה שאין לי ציפייה, אלא יש לי אמירה לפני הקדוש ברוך הוא, כי אני סומך ובוטח בו שהוא היחידי שיכול לסייע ולכן אני פונה אליו. ואם יהיה לפנים משורת הדין, טוב, לא יהיה, לא יהיה. אבל אני אמשיך לפנות אליו. לא מצד שום דבר, אלא מצד אמונה שהוא הבורא, הוא היוצר, הוא העושה, הוא המעציל, הוא הכל. לכן, אחת הדוגמאות שאנחנו רואים בגמרא, זה שרבי יהודה אומר, אדם שיושב ליד השולחן ואוכל, 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 זה מזיק לו או לא? זה מזיק לבריאות שלו. כל המעריך על שולחנו, כל המעריך על שולחנו, גורם לעצמו לקיצור ימים. כי הוא אוכל, לא עושה שום דבר, למעשה הוא מזיק לבריאות, הוא ימות צעיר יותר. אבל כל מי שמעריך באכילתו, כלומר הוא יושב ליד השולחן ולא קם והולך, על מנת לאפשר לעניים לבוא ולהצטרף, או לנזקקים לבוא ולהצטרף עליו השולחן, מעריכים לו ימיו ושנותיו. זה אותו זמן. אלא שפה הוא אגואיסט לעצמו, ופה הוא כלפי אחרים. מהי נקודת המוצא של העריך הזה? אם נקודת המוצא זה אני, ואני מגיע לי, וזה שלי, ואני רכשתי, ולכן אני אוכל כמה שאני רוצה, האדם הזה מקצר את ימיו ושנותיו. אם אתה אומר, כל מה שיש לי, אני אוכל מה שאני צריך, אבל אני נמצא פה כדי שיהיו אנשים שנזקקים וכולי לאכול איתי, ולפעמים נזקקים גם זה בני הבית, הם באים מהישיבה רעילים, הם באים בית הספר רעילים. אז אני אמתין להם. אז זה בסדר גמור. כלומר, נקודת המוצא היא העקרונית בכל הדיון שלנו. ועכשיו בואו נעבור את הלודים להרע ונראה. בדף שלפניכם, בשורה מספר 80 קראנו אותה מקודם, התפילה היא תולדת ההרגשה הנפשית שבעומק טבע הנפש. התפילה... אני חושב שזה... לא, זה פשוט, כן. אפשר, אני כבר כאילו מעבר, השלב הבא כבר נמצא. התפילה היא תולדת ההרגשה הנפשית שבעומק טבע הנפש. זה טבעי שהאדם רוצה להתפלל. והשכל, כלומר, הכלים המחשבתיים שלנו על מה להתפלל, על מי להתפלל, למה להתפלל, השכל ראוי לשמש לה רק כהקדמה ויסוד. כלומר, אנחנו קודם כל מבינים בשכל שצריך להתפלל. ולכן היא מהווה החשיבה הזו את הקרקע... זאת הקרקע שעליה אנחנו נגדל את התפילה עכשיו. וממשיך הרב ואומר שכל מה שיהיה שכלו יותר זך ומעשיו יותר מכוונים על פי זה לתכלית השלמות, כלומר, שאני עומד וחושב שאני צריך להתפלל על דבר כזה או אחר, זה בא מתוך מחשבה נקייה, שמה? להגיע אל תכלית השלמות של התפילה, הבקשה. כן יתרומם יותר טבע נפשו ויגדל כוחה עד אשר תשפוך שיחה לפני קונה. ועד שאני באמת אתפלל, אני אעיין בתפילה. אני אעריך בתפילה, אבל זה בא ממקום נקי ללא מחשבות של מגיע לי.
שאנחנו מתפללים אליו ואנחנו רוצים משהו, זה לא סוג של התחנפות?
לא, ממש לא, והסברתי ואמרתי את זה כאן, כנראה לא שמת לב. אני פונה להשם בגלל שאני מאמין שהוא היחידי שיכול היה לסייע באמת. לא בגלל סיבה אחרת, כן.
לאחור הסיפור הזה דקים וזה, אז יש תמיד איזה אחד שהוא כאילו תמים, והוא מתפלא כאילו באמת בתמימות כאילו, נגיד מוזג שתי כוסות וויסקי ושותה עם השם כאילו, והפה שלו כאילו מתקבל, ואז הבעל שם טובה ואומר זה, כל זה. אז אני חושב כאילו, בלי לפגוע כאילו, שכאילו, שכל מה שאנחנו לומדים כאילו,
אפשר להוריד את המילה הזאת, כי עוד רגע, מכילה, אני לא יודע איזה באמת אתה מדבר ברצינות או בכאילו, אז אני לא יודע איך לענות.
כמו שאנחנו לומדים, אז זה עוזר לנו, זה מפריע לנו, זה מפריע בתמימות כאילו, זה מגביר לנו את המודעות לאיך שצריך.
כלומר,
התמימות שהייתה לך בהתחלה, לא נשארת אצלך.
כן. אני מבין מה שאתה אומר, אני מנסה לשחזר את מה שאתה אומר.
מה אתה אומר לעצמך, רגע, אני רוצה לעשות את זה, אבל אסור לעשות את זה כי אני רוצה לעשות את זה ככה, אבל אסור לעשות את זה בגלל שככה לימדו אותי, שככה זה כאילו, זה אחרת להתפלל.
קודם כל...
אני רוצה לעשות את הנפש ולא לסמך משהו שמדריך אותך.
ראשית לכל, השאלה שלך, או האמירה שלך היא מדהימה. לא, בכאילו באמת. עכשיו ברצינות, תקשיב. אני רוצה לומר ככה. מה שאנחנו למדנו בגמרא, מה שאנחנו עכשיו לומדים בדברי הרב, זה בדיוק מה שאתה אומר. אבל בוא תבין איך. מה פירוש אדם בסיפורי החסידים שמספרים על התמימות? תמים תהיה עם השם אלוהיך. מה זה תמים תהיה עם השם אלוהיך? לא. זה לא תמיד?
לא, בקטע של תפילה.
בשום קטע, תמיד זה לא איך שאתה מרגיש. תמיד זה אומר שאתה בא מהלב יפה, מהלב, ואתה בא מהלב נקי.
נקי.
יפה. זה תמיד. יעקב אשתם, כן? זה תמיד. זה אומר שלא שהוא לא יכול להיות ערמומי, הוא יכול להיות טוב מאוד עם לבן וערמומי. אלא... שהלב שלו, הפנייה שלו לקדוש ברוך הוא באה מתוך לב נקי. מה זה לב נקי?
שאין לו כוונות רעות.
ממש לא. זה רק אולי דוגמה. לב נקי זה אומר שאני מתפלל להשם כי אני מאמין בתמימות מוחלטת שרק הוא יכול לסייע. ולכן אני פונה אליו, הוא יעשה מה שהוא רוצה. כלומר, לב תמים זה לא על תנאי שיתקבל או לא. אז אני יכול בסיפורי החסידים לעשות לך עם הקודש ברוך הוא. אבל בסיפורי החסידים, אני אמרתי את זה כמה פעמים, צריך להבין, הסיפור כמו כל סיפור, זה לא משנה, לא משנה מי כתב את הסיפור. סיפור החסידי יש לו את ה-background, את הרקע, כן? אבל הרעיון מובלע בתוך הסיפור. אצל רבי נחמן ביום מה שראינו מעשה בתרנגול הודו, את הסרט, כן? מה היה שם הרעיון? אל תהיה תרנגול הודו. זהו. אז עטפנו את זה בבן מלך, וזה, ופה, ושם, ודיד. כן? אבל זה לא הסיפור, זה המעטפת של הסיפור. הרעיון הוא בואו לא נהיה תרנגולי הודו. כי אפשר לשבת יד השולחן כבני אדם ולהישאר תרנגול הודו. זה הנקודה. על זה נבנה כל הסיפור. שסיפורי החסידים מספרים על חיים הקודש ברוך הוא, על אותו אדם שהיה כותב על פנקס את כל העבירות שלו, סליחה, את כל הקצרות שהיו לו, לפני ראש שנה הוא היה סורף את זה, אומר יאללה אני סולח לך, ואתה כזה בחוץ הלך לו, זה הכל נחמד. אבל מה הרעיון שם? שאדם צריך לכתוב מה עובר עליו ואיפה הוא נמצא. הוא צריך איזה זמן מסוים בשנה הרגע לבדוק מה עבר עליו. זה הנקודה. זה הסיפור יפה מסביב כדי למשוך את הלב. בסדר? זה לא סופר.
אז זה סיפור אמיתי?
סיפורי החסידים ברובם זה סיפורים של סיפור האדמו"רים, כן? כדי למשוך את הלב לרעיון המרכזי. זה כמו שבעבר עוד לא היה חסידות, אז היו אומרים משהו, היו אומרים משל למה הדבר דומה. היו מציעים סיפור. משל זה סיפור. כן? האריה והשועל, זה סיפור.
סיפור
משקר שעולה. אז היה סגנון כזה, וכשבאה החסידות, אז הם לקחו את זה לסיפור אחר. כל סיפורי רבי נחמן זה חסידות, אבל הרעיון זה סיפורי חסידים. אבל יש גרעין פנימי, מה תחפש אחר הגרעין? הגרעין זה להיות תמים, כן. לדבר מהלב לקבל ברוך הוא נקי בלי שום דבר. אם אני מצפה משהו, זה כבר לא נקי.
ברור
שאתה מצפה למשהו.
גמרנו, אז זה לא נקי.
אז זה לא נקי.
אין מצב
ש... יפה, ולכן הוא לא נענה.
אבל בשבילו הוא מתפלל.
אני אגיד לך
למה. תשמע,
אני אסביר לך.
קשה בחיים.
כי הוא תיאש מהכל.
אז הוא לא מצפה שאחרי שהוא יעבור דבר. הוא בדוק. אפילו אם הוא לא מצפה ב-100%, אבל הוא מצפה כזאת, יש אחוז.
תקשיב, יפה, ואז הוא מתחזב. תקשיב, זה מה שלמדנו היום. אם אתה מצפה, אתה תתחזב. כי לא חייבים לך כלום.
אבל אין דבר כזה.
לא, תקשיב. בסדר, ולכן אנחנו באמת לא נענים בהרבה פעמים.
הרב כתוב, תמים תהיה נצא
ולכן. נכון. ועכשיו הסברתי לו במשך את הכל האחרונות מה זה. נכון, אתה צודק. תמים תהיה עם השם אלוהיך. אומר פה, נכון, ידידם. זה הכוונה. מה זה תמים? אתה לא מצפה לכלום. אני מתפלל כי אני סמוך שרק אתה יכול. אין אף אחד בעולם שיש. רק אתה. ולכן אני פונה אליך. מה יהיה עם זה? אתה תעשה טוב בעיניך מה שבא לך. אתה ריבונו של עולם, לא אני. אני לא יכול לכפות את הרצון שלי בגלל שאני רוצה עליך. ואם אתה לא רוצה... אני רוצה לזכות בפיס, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אז מה, זה יעזור אם תבקש?
לא.
לא. גם אם תבכה, לא. כלומר, התפיסה שכאילו אם אני... אתה תגיד, אתה תבוא, תפנה בכל זאת ריבונו של עולם, אני רוצה.
זה לא סתם להתפלל, מה?
אני רוצה, זהו, תעשה מה שטוב. לכן... ממשיך הרב ואומר בשורה 89 אצלכם על כן כל מה שלא יערב בה כוח אחר בתוך חלק ההרגשה הנפשית ויניחה בטבעה הטהור לשאוף אל מטרת פעולתה יותר יגדל כוח התפילה. זאת אומרת כאשר אני מתפלל באופן נקי בלי לחשוב שאני ראוי שזה יתקבל שמגיע לי בגלל מצווה כזו או אחרת שזה יתקבל, בגלל הכוונה שלי מן הלב שזה יתקבל, אז יותר גדול כוח התפילה. ומעריך בתפילתו, ומעיין בה, ומכניס בה שימושים שכליים, כלומר הוא אומר, רגע, אבל מגיע לי, אמרתי פרק תהילים, אני קראתי את זה, למדתי יותר טוב, עשיתי מצווה כזו יותר בדקדקנות, אז מגיע לי, אומר הרב, הוא בא לידי כאב לב. כי דרכי רגשות הנפש בפנימיות טבעה יהיו מנועים ממנו, כבר לא טבעי. הוא לא טבעי כשאדם חושב שמגיע לו מול הקודש ברוך הוא, הוא כבר לא טבעי, זה לא אמיתי. כיוון שירצה ליתן להם דרכים שכליים שלא יוזגו בהם לעולם ולא יבין, לא יבוא בהם בתכלית מגמתו. פספסת, התפילה זה לא המגמה שלה, למלא את רשימת הקניות שלך. אז לכן, כשאני הולך לקנות בגדים, אני לא בא עם רשימת קניות לרמי לוי. כי שם לא מוכרים את המוצרים של רמי לוי בחנות הבגדים. כלומר, תבין, כשאתה מתפלל, אתה לא בא מתוך רשימת קניות. אתה לא מוריד במדפים. בשורה 94 ממשיך הרב ואומר, אם ערגה נפשו להשתלמות שכלית שיהיו על פי הרגשותיו יותר בהירות ומתאימות להכרת השכל, לא לזה בשימוש תפילה, לא בשביל זה מתפללים. כי אם בתורה ישיג, לכן הגמרא אמרה שאם הוא מגיע לכאב לב, לאן הוא ילך? תלמד תורה, לתלמד תורה, כי זה כלי השכל, שם מהחשבה. וככל שיתחכם יותר בתורה ויזח בשכלו, אז הסבל שלו יהיה מעודן יותר, נקי יותר, ואז הוא יבין איפה הוא טועה. כן יפעל השכל על כוחות ההרגשות והמדמי, הדמיון שלנו, שיהיו בהירים יותר ולא נדמיין סתם. אבל בשורה 98 ממשיך הרב, ובזה נסיים, המעריך, מי שמעריך בתפילה להוציא מן הכוח אל הפועל את געגועי הנפש וצימונה לקרבת אלוהים, כלומר כמו הבל, אני מקריב קורבן, למה? כי אני רוצה להתקרב לשם ותו לא, אני מתפלל כי זה מקרב אותי אל האמונה בשם, זה מדבק את נפשי בקדוש ברוך הוא, ואינו מעיין. כלומר, הוא לא בא לידי מחשבה שמגיע לו משהו בדבר, ובכללה, גם כן המכין הוספת חוכמה ודעת קדושים הראויה לפני שעת התפילה, הוא מתכונן לתפילה, כמו שאמרת אתה. חסידים ראשונים היו מתכוננים לפני, הוא היה אחד האדמו"רים שאמר שלפני התפילה, הוא מתפלל שהוא יתפלל.
אחרי התפילה הוא מתפלל שהוא
כבר לפני התפילה הוא אומר, רגע, 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 מה קורה איתי, איך אני עומד להתפלל, הוא מכין את עצמו שתהיה לו תפילה אמיתית. ולכן גבש, לפי גודל מידת זו ההכנה, כן תיקר, כלומר תהיה יקרה, מידת הרגש באה באיכות נשגבה. כמו מי? כן, על ייחודו של משה רבן. כשראינו בגמרא שאומר שמשה העריך בתפילה והוא נענה, שהייתה נמשכת מהקדמת השכל של עיקר עסקו, מה היה עיקר עסקו של משה? בתורה. הוא קיבל תורה, לימד תורה, זה היה עיקר עניינו. כמשמע מחז"ל, שהייתה הכנה נשגבה לתפילה כפי ערך מעלתו, תפילה כזאת אינה חוזרת ריקה. אם ניגע דברי הרב לשורה אחת, אומר לנו הרב, רבותיי, אתם רוצים שהתפילות שלנו יעשו רושם? אתם רוצים?
כן.
זה בדיוק העניין, תפסיקו לטעות. כלומר, תבינו שאם אתם תצפו שהיא תעשה רושם, היא לא תעשה כלום. היא לא עוברת את הסף. אנחנו מתפללים רק בגלל שיש לנו רצון על ידי התפילה להתקרב. להתקרב לשם. הוא יעשה מה שהוא רוצה
בעולם.
אני אבקש ממנו כן. אבל המטרה היא ליצור קרבה.
ליצור חיבור.
ליצור חיבור. מה סטניות באמת? מה סטניות?
זו מטרת התפילה. רק שנייה, זה נושא אחר. זו מטרת התפילה. ראו כמה אנחנו רחוקים מלהבין את מהות התפילה. ראו כמה כואב לנו הלב וכמה תסכולים יש לנו מתפילות שלא נענו. ובדרך כלל כשאדם מתפלל זה בגלל שהוא רוצה דברים שחשובים לו. אם זה פרנסה, אם זה בריאות, אם זה זרע של קיימה, אם זה זיווג, אם זה שלום בית. והעסק לא עובד, כי אנחנו טועים, אומר לנו הרב, על פי הגמרא, בתפיסה של איך זה כן יעבור. אנחנו מצפים שזה יפעל. והציפייה הזו עושה את הפעולה ההפוכה. אנחנו צריכים להתפלל על כל דבר, כל עניין בחיים, אבל מתוך תובנה שונה. אני פונה לשם כי אני רוצה להיות מה? קרוב לשם. כדי שאני מדבר איתך, זה יוצר קרבה. כששני בני אדם מדברים זה עם זה, אז הם זה עם זה. כאשר אני מדבר איתך רק על מנת שתיתן לי משהו, יש בינינו זהות, יש בינינו תנאי. אני אקבל, אני אדבר, לא אקבל, לא אדבר איתך. הווה בלהתפלל נכון מהיום. להתפלל מתוך תובנה אמיתית, שאנחנו נתפלל על הכל כמו אתמול, אבל מזווית שונה. אני מתפלל כדי שאתה ואני נהיה קרובים. לכן אני מאוד מבקש, אם אפשר להביא לי משם טוש שחור או כחול, לא משנה, אני רוצה להראות לכם משהו על הלוח. אנחנו קרויים בשם כולל אדם, נכון? אמת? תודה. ושימו לב, שאנחנו כותבים את המילה אדם באופן הבא. זה אדם, נכון?
כן.
נכון?
מה אדם?
מחוץ?
לא רואה.
רגע? לא, זה לא אדם, סליחה, זה טעות. אני צריך לראות כך.
אדם.
א' זה א', נכון?
כן.
ד' ומ', נכון? שימו לב מה קיבלנו.
אדם. לעמל, ילד כאילו.
אותיות מתפלל.
איפה?
חזק.
מן, תף, פי, למד, למד. אדם זה מי שמתפלל. האדם במהות שלו הוא מתפלל. זה האדם. אבל כדי שבאמת זה יפעל, צריכים לזכור. אנחנו מתפללים כי אנחנו רוצים קרבה. כמו שאומר הפסוק, ובזה נסיים, ולי קרבת אלוהים טוב. יום טוב לכולם, ותפילה נעימה.